הגענו לדף צדיקים עמוד א' בשורה השנייה, ראינו מחלוקת רב ושמואל, האם הולכים אחרי הרוב בממון, תשמע, הגמרא מביאה ראיה לשמואל ממשנה בבא קמא, שור שנגח את הפרה ונמצא עוברה בצידה, שור נגח פרה מעוברת, והעובר נמצא מותר מת, מוטל מת בצידה, אבל לא ידוע אם עד שלא נגחה ילדה, ובעצם העובר לא מת בגלל הנגיחה, אז בעל השור לא חייב לשלם על העובר, או אם מי שנגחה ילדה, או אחרי הנגיחה ילדה, כלומר, בגלל הנגיחה היא פילה עוברה ומת, אז בעל השור חייב לשלם גם על העובר. בפועל בעל השור משלם חצי נזק לפרה, נוסף משלם רביע לוולד, כלומר חצי של חצי נזק על וולד שמת. כלומר, חיובו לשלם עבור הנזק שנגרם לוולד מוטל בספק. ולפי הכלל, ממון שמוטל בספק חולקים, משלם רק מחצית מהחיוב הרגיל. אומרת גם עמי, לפי רב שהולכים אחרי בממון אחרי הרוב, למה לא אומרים? למה אומרים פה שהדבר מוטל בספק? למה הלך אחר רוב פרות, רוב פרות מתעברות ויולדות. כלומר, הן לא מפילות עוברם אלא יולדות, אבל עד חי. אז והפרה זו שמצאת עוברה מת לצידה, וידוע שהשור נגח אותה, ודאי מחמה נגיחה היא פילה. אם הולכים אחרי הרוב, רוב הפרות שמתעברות יולדות כשהעובר שלהם חי. אז אם יש פה נגיחה, כנראה שהנגיחה גרמה להפלה. אומרת כמו הלא, הטה משנה בספקלן, כלומר, שם המשנה, הסיבה שאין בעל השור חייב לשלם חצי נזק על ולד, למרות שאם נדון לפי רוב פרות ודאי הפילה מחמד השור שנגחה, זה כי אנחנו מסופקים איך גרם השור להפלת הוולד, ודאי שהשור נגח את הפרה. דיגלמם רכמה עתה ומביאתותה, אפשר לומר שהשור בא לפרה מלפניה, ובגלל פחד הנגיחה, הפילה עוד לפני הנגיחה, ואם אכן זה המקרה, בעל השור פטור. כלומר, למרות שהרוב מורה שהפילה בגלל השור, זה לא מספיק לחייב את בעל השור. אם היא פילה בגלל פחד ולא בגלל הנגיחה עצמה, אז בעל השור לא חייב על העובר, שאפילו אדם המבעית, אדם שהוא מפחיד חברו, מזיקו בכך, פטור מדין האדם. כל שכן שהוא פטור עם בהמתו, מבעט את בהמה אחרת וכו'. אין אדם חייב נזק שנעשה בגרמה. והיא כאן למה, אפשר להגיד מאחורה אתה, בעצם שהשור בא מאחוריה, הוא מנגח נגחה. נגח אותה והפילה, מכיוון שלא ברור לנו איך הפילה, גם אם תגיד שהולכים אחרי הרוב, לא בטוח שאפשר לחייב אותו. לכן אבי ממון הוא מוטל בספק, וכל הממון שמוטל בספק חולקים. אומרת גמרא למה כתנאי, אולי נאמר שרב ושמואל נחלקו במחלוקת תנאים. נאמר בברייתא, השור שהיה רועה ונמצא שור הרוג בצידו, אף על פי שהשור הזה הרוג שנמצא כשהוא מנוגח, וזה השור שהיה רועה לידו, הוא מועד לגח, או זה מנושך וזה מועד לשוך, לא אומרים בידוע שזה נגחו וזה נשכו. לא אומרים ודאות שהמועד לגח הוא נגח את ההרוג, או המנושך וכו'. אלא בעל השור המועד פטור מלשלם. הביחה הוא חולק ואומר, גמל האוכר בין הגמלים, שנמצא גמל הרוג בצילו, בידוע שזה הרגו. כלומר, גמל שהוא אוכר, שהוא עוסק בתשמיש בין הגמלים, ואחרי זה נמצא גמל הרוג בצילו, ברור שהגמל זה שהוא אוכר, אז הוא הרג אותו. כך דרכו בעצם אותה שעה להשתגע ולקות בהמה שסביבו וכו', ולכן במקרה הזה יש לחייב את בעליו לשם נזק הגמל המת. עכשיו, התלמידים בבית המדרש רצו להגיד שרובה וחזקה זה אותו דבר, סברו רובה וחזקה, כי ההדד הנינו, כלומר, שקולים בהם בכוחם להכריע. אז לפי זה רב, שהוא אמר רוב, הוא אמר כמו רבי אחא, שהוא מחייב את בעל הגמל על פי חזקה, כי הוא האוכר, גמל האוכר, בין הגמלים וכו', ושמואל אמר כתנא קמא, אומר לי, מה פתאום? רוב וחזקה זה לא אותו דבר. אמר לך רב, אנא דאמרי אפילו לתנא קמא, אני מרורתי אפילו לתנא קמא, לא קמא תנא קמא, אלא דלא אזלין בתר חזקה. כלומר, תנא קמא שם לא הולכים אחרי חזקה, אבל בתר רוב אזלין, אבל הולכים אחרי רוב, רוב וחזקה זה לא אותו דבר. לפי דעת רב, רוב עדיף מחזקה. ייתכן שגם תנא קמא סובר כמותו, שולחים המון אחר הרוב. ושמואל יגיד לך, אנא דאמרי אפילו לרבי אחא, אני אפילו את הורתי אפילו לרבי אחא. עד כאן לא קמא רבי אחא, אתם אלא דאזלין בתר חזקה, הולכים אחרי חזקה. אז הוא גוף מוחזק שהחזקה, לפי יש להניח שגמל זה הוא ההורג, הוא בגופו של הגמל. חזקה בגופו הוא חזקה גדולה יותר מאשר רוב. אבל בתר רוב לא אזלין, עדיין לא הולכים אחרי הרוב. אז אי אפשר לתלות בהכרח את מחלוקת רב ושמואל, במחלוקת תנא קמא ורבי אחא. תשמע מוכר פירות לחבר וזרען ולא צמחו. זה מהמשנה שלנו, מסמין לביא ראיה לדעת שמואל מהמשנה שלנו. אפילו זרע פשטן אינו חייב אחריותה. מה אפילו? מה הכוונה אפילו זרע פשטן? למה אפילו זרע פשטן? דירובה לזריעה זבנה, זרע פשטן, הרוב מהם נקנה לצורך זריעה. אפילו אחי, זה לא נמיים בת הרובה, לא הולכים אחרי הרוב. והמשנה אומרת שלמרות שהמקה קיים, למה? פשטות, כי לא הולכים אחרי הרוב, דיני ממונות. זה ראיה לשמואל וסתירה לרב. אומרת גמרא זה מחלוקת תנאי. תנאי, תניא בברייתא, מוכר פירות לחברו, וזרען ולא צמחו. אם אכל עוזר עיני גינה שאינה נאכלים חייב באחריותן. זרעי פשטן, אינו חייב באחריותן. רבי יוסי אומר, נותן לו דמי זרע, כלומר מחזיר לו דמים ששילם על הזרעים. רבי יוסי הוא הטענה שסובר כדעת רב שלוחם הרוב בענייני ממונות, לכן אנו מניחים שזרע פשטן נקנה לזריעה, כמו רוב זרע פשטן שימכר בעולם, וחייב המוכר להחזיר לוקח את כספו. יש פה מחלוקת תנאים. אמרו לא, ופה אמרו לא, זה בעצם דעה שלישית. הרבה לוקחים אותו לדברים אחרים. הרבה אנשים לוקחים, קונים זרע פשטן לדברים אחרים, כמו למאכל, רפואה וכו'. לכן המוכר יכול לטעון שמחר לו לצורך אותם דברים, ולא חייב אחריות על מה שאינם רואים לזריעה. עכשיו, בעלי הדעה השלישית אמרו לו, הם סוברים כרבי יוסי שהולכים המון אחר הרוב, אבל חולקים בשאלה איזה רוב. רבי יוסי אומר, הולכים אחר הרוב זרע פשטן שנמכר. כפי שהרוב זה נמכר לזריעה, אנחנו מניחים שגם קונה זה קנה לצורך זריעה. אבל לפי אמרו לו, הולכים אחרי רוב הקונים של זרע פשטן. רוב הקונים, אז קונים לצרכים אחרים. כמו רוב מי שקונה בכמויות קטנות. כנגד כל 10 סאה זרע פשטן, נניח, אני מכירה לאדם שנמכרים, אז אחד נמכר לזריעה. כלומר, כנגד כל 10 סאה זרע פשטן שנמכרים לאדם אחד לזריעה, נמכרת סאה אחת ל-100 איש, לצורכי מאכל ורפואה. כלומר, זה לפי, לפי רוב הקונים של זרע פשטן. לדעה הזו אנחנו מניחים שקונה זה הוא מרוב הקונים, שלא קונים לזריעה. לכן אין המוכר חייב להחזיר, אבל עדיין הולכים לפי דעתו, לפי דעת אחרים, לפי דעת אמרו לו, כדעת רב שהולכים אחרי הרוב. עכשיו עומד גם, מה תנאי? מי הם התנאים שנחלקו האם הולכים אחרי הרוב? אילם, כלומר, אתה רוצה להגיד שזה מחלוק התנאים. אילם הרבי יוסי ואמרו לו, הרי תרווה ארבעת הרוב הזה לאזלי, כמו שעכשיו אמרנו, שניהם הולכים אחרי הרוב. אך נחלקו באיזה רוב? מר אזל בת ארובה דאין שאמרו לו הולכים אחרי רוב בני אדם, לכן הוא פותר את המוכר מר אזל ברובה דזריעה. רבי יוסי הולך אחרי רוב הזרעים שנמכרים לזריעה, אלא ודאי איתה נקם רבי יוסי. כמו שאמרנו, אותה נקם רבי יוסי נחלקו אם הולכים אחרי הרוב או לא, אותה נקם ואמרו לו גם הם נחלקו אם הולכים אחרי הרוב או לא. עכשיו הגמרא דנה בדבר הברייתא שהמוכר זרעוני גינה ולא צמחו חייב אחריותם. תנו רבנן, מה הוא נותן לו? מה חייב המוכר לשם לא לוקח? דמי זרע ולא הוצאה, לא משם לא לוקח. לפי דנה קמה, רק דמי הזרע ולא הוצאה, לא משנה אם הוא לוקח מה שהוציא על הזריעה שלא יצא, רק את דמי הזרע, כמה היה שווה הזרע, ויש אומרים שהוא חייב לשלם אפילו ההוצאה. מה אני אשאומר הרב חיסדא רבן שאומר גם לי אלי. עכשיו איזה רשב"ג, היי רשב"ג, שהמוכר חייב לשלם גם על ההוצאה, אילם הרשב"ג, דמתניתין, שהמשנה שלנו נתנה למוכר פירות לחברו זרען ולא צמחו אפילו זרעי פשטן, אינו חייב באחריותן, הם הסיפה, אבל שגם אני אומר זהו נגינה שאינן נחלים חייב אחרותן, אז אם נאמר שכוונה שחייב רק בתשלום דמי הזרע ללא הוצאה, הרי תנא קמא נמי אחי קמא, גם תנא קמא אומר כך, זרע פשטן הוא דנו חייב אחרותן, אז זהו נגינה שאינן נחלים חייב אחרותן, אז מה נחלקו, מה נחלק לרשב"ג? אלא צריך לומר, הוצאה היא כוונה, ומר סבר תנא קמא אומר דמי זרע, ומר סבר רשב"ג אומר אפילו ההוצאה, אז הנה רשב"ג הכוונה של המשנה שלנו. אומרת גם ממאי, ממה אתה מדקדק שתנא קמא פותר את המוכר בתשלום ההוצאה ורשב"ג מחייב את ההוצאה, דין מה איפכא, אולי זה הפוך. אומרת, אולי לא קשה כל תנא בתרא, תפוי מילתא גתי. הדיוק הוא מעצם זה שהוא התנא האחרון. כלומר, התנא האחרון, כל תנא בעצם מאוחר יותר, בא להוסיף על הוראת התנא הקודמת. לפי זה רשב"ג בא בעצם להגיד, למשלם גם על ההוצאה. לכן אפשר לדייק את זה מהמשנה. אומרת, מה מי אמר? אולי כל המשנה, רשב"ג, דין מה כולו רשב"גי, וחסור מחסרה, יש חסרות מילים, ואחרי תנא, מוכר פירות לחברו זרן ולא צמחו אפילו זרע פשטן. אינו חייב באחריותן. דברי רשב"ן שאומר גמליאל. כלומר, ההוראה היא מתאימה לשיטתו. כי רבן שאומר גמליאל אומר, זהו נגינה, כלומר, רק זהו נגינה, שאינם נחלים חייב באחריותן, אז זה רפישתן, אינו חייב באחריותן. לפי הפירוש הזה, שדברי רשב"ג לא הובאו כחולק, אז אין ראיה מהמשנה, שהוא מחייב את המוכר גם לשלם את ההוצאה. אז איזה רשב"ג שהוא מחייב את ההוצאה? אלא הרשב"ג. רשב"ג אחר, דתניא. המוליך חיטים לתחון, לתוכן, והלאה בעצם ולא לטטן, הוא לא לטט אותם במים לפני התחינה, כמו שנהוג לצורך קמח סולת, והסען סובינו מוסן, וכך הוא עשה את הקמח בעצם גס, שמעורב בו סובינו מוסן, וכן מי שנתן קמח לנחתום, לאפות מזה פת ואפאו פת ניפונין, כלומר שפת שמתפוררת, שנופלת, או מי שנתן בימה לטבח, והוא קלקל בשחיטה ונבלה, בכל המקרים הללו, חייב לשלם את הנזק, אם הוא נושא שכר, מה הכוונה? הוא נושא שכר, הוא מקבל שכר. אם האומנים עשו מנחתם בחינם וקלקלו, אז הם פטורים. אבל פה הם קיבלו כסף על זה. לכן חייב כנושא שכר. רשב"ג אומר, נותן לו דמי בושתו ודמי בושת אורחיו. כלומר, זה לא מספיק רק. הפסד האורחנים שנועדו לסעודה, שהוזמנו לאורחים, הם גורם לבעל הבית. גם בושת, מה שלא היה לתת לאורחים. וגם אורחיו מתביישים שאין להם מה לאכול. צריך לתת לו אפילו את זה. הרי רשב"ג אומר שהגורם הפסד לחברו חייב לפצות אותו, גם לבושת שנגרמה מכך. כל שכן לכאורה שהוא מחייב לשלם אותו על ההוצאות הממוניות. הנה רשב"ג אומר שהוא חייב גם על ההוצאה. זה הרשב"ג המדובר. ועוד וכן היה רשב"ג אומר, מנהג גדול היה בירושלים, הוא מוסר סעודה לחברו וקלקלה, כלומר מי שמוסר תפקיד הכנת סעודה לחברו וחברו קלקל את הסעודה, נותן לו דמי בושתו ודמי בושת אורחיו. ועוד מנהג גדול היה בירושלים, בכל בית שהייתה מפה פרוסה על גבי הפתח בעת הסעודות, כל זמן שהמפה פרוסה אורחים נכנסים. על ידי שהמפה פרוסה הם יודעים שאורחים בבית עכשיו, זמן ארוחה, אפשר להיכנס, אורחים נכנסים ויוכלו לאכול שם. כאשר נסתלקה המפה, אין אורחים נכנסים, יודעים אז שאין זה זמן סעודה. כמובן, זמינג היה לשבח לעניין הכנסת אורחים. הגענו לסוף צדיקים עמוד ב' במשנה הבאה, ונראה את המשך בעזרת השם פעם הבאה. חזק וברוך.